למעשה מה שרוצים זה לקחת מאימא טבע, כל האנשים שגרים בפזורה ולארגן אותם בתוך הערים, שכדי לתת לה אקולוגיה, בלנס, איזונים, שהטבע יחזור חזרה לאיזונים, כי לדעתם אנחנו הורסים את הטבע ועוד טבע לא יהיו בני מחיית מכת בארץ, ולמעשה צריך להשאיר רק 500 מיליון בני אדם. אני לא יכול לראות לך כאן את כל מה שכתוב, כי יש לך, זה אומנם כתוב כאן, אבל בסרטון עצמו אם אני אמשיך.
זאת לא הסיבה.
ככה הם משווקים.
באמת, העמלק, הסיבה האמיתית היא להסביר את זה. נעזיר את הסביר הסיבה האמיתית. אני אגיד לך משהו מוזר, ואז תחיל להבין כאילו, אני בתנ"ך יותר טוב. כשאדם, כשחווה הייתה בגן עדן, עם האדם הראשון, אז בא הנחש, ופיתה את חווה. כשהוא פיתה את חווה, הוא טיב הזוהמה. הוא לא בדרך של זיווג, אומר האריז"ל. אל תחשוב ככה זה כפירה. אבל הוא טיב הזוהמה. האם נולד מזה משהו? כנראה שכן. האם נולד מזה משהו שזה קין והבל, או אולי קין זה, וזה מדבר על הזוהמה של קין. לא, קין נכנס אחרי הזוהמה הגדולה. מה שנולד מזה זה יצור שה-DNA שלו הוא כפול. מצד אחד הוא בן אנוש כמו חווה, אמא שלו, ומצד שני הוא נחש, יש לו DNA כפול. יש משנה שאומרת ששדים הם שלושה דברים דומים לבני אדם, שלושה דברים דומים למלאכים. אחד מהם, הם אוכלים ושותים לבני אדם, חורים ורבים לבני אדם, מתים לבני אדם. אבל אין להם גיבול לשמות, אלא יש אתכם פעם אחת. הם מתקנים לבני אדם. אבל הם עושים shape shift, הם יכולים לפשוט צורה ולבוש צורה כמו בני אדם, כי ה-DNA שלהם הוא כפול. ולכן כשהדין נקפול הם יכולים, הגוף שלנו זה סוג של תדר, כל החומר הוא תדרים, זה הכל תדרים. יכולים, בעשרה מאמרות, בעשרה תדרים אלוקיים נברא העולם. המאמרים הם תדר. אפילו האור נברא על ידי הכל. ויאמר אלוקים יהי אור, המילים יהי אור מהדהדות בכלל לא שעולם מקיימות את האור. יהי רקיע בתוך המים, מהווה השם טוב. דבר אלוקים יקום לעולם. תמיד מהלדות חדור של עולם, מבינים את השמיים. התדר האלוקי מקיים את היקום, אבל יש תדרים. גם הגוף שלנו תדר. אנחנו חושבים שזה הכל, כל הגשמיות היא בעצם אשליה אחת כולה, זה תדר. הם יודעים לעבור מוויברציה אחת, מתדר אחד לתדר שני, כמו שאתה מחליף תחנת רדיו, הם יכולים להחליף תדר. ואז הם הולכים מי לראות בן אדם לראות נחש, מי לראות נחש לראות בן אדם. זה נחש הולך לשתיים. הייצור הזה קיים. אתה לא מכיר אותו, אבל יש הרבה אנשים שראו אותו, והרבה גויים מכירים אותו. וגויים מכירים אותו יותר מיותר. הוליווד מלא באנשים כאלה, שנראים בני אדם, והם בעצם...
זה שחקנים עצמם?
גם שחקנים, גם שחקנים.
הם בעצם יודעים ש...
כן, אני יודעים בדיוק מהם, אז זה בסדר. הם חיים כמרגלים בתוך המין האנושי, והם רוצים להוביל לשליטה של היצורים האלה על בני אדם, כי הם סבורים שחווה היא האמא שלהם לפני שהאמא שלך בתוך בן אנוש. שלפעמים באמא שלהם קודם. ולהם התבל, והם רוצים לשעבד אותך. וזה בדיוק, אליהם משועבדים האילומינטים. הם משועבדים אליהם, יש משהו מעבר לקצה האלה של הפירמידה. האילומינטי הם הייבריד, מה זאת אומרת? הם הזדווגו איתם, זה זיווגים איתם, כן?
עבדים של...
זה, כן, אבל זה 13 משפחות שהם התחברו אליהם וכרתו ברית עם הנחש. עמלק קראת ברית עם הנחש. לכן כשאנחנו נוצרים מצרים, בא עמלק. עמלק הוא בן בריתו של הנחש. כמו שיש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, יש לו ברית עם הנחש. והוא למעשה מקדם את האג'נדה של השתלטות של אותו יצור על האנושות, שרוצה להשתלט על האנושות, ובסופו של דבר לשעבד, ולא את האנושות, לשעבד את האנושות תחתיו. אבל הוא מבטיח לבני בריתו שהוא ידאג להם. הגרמנים. והעמלק. בסדר? אז הם בני בריתו. אני לא יכול להסביר לך הכל, הוא מהנהן הוא יודע יותר. כנראה למד על אנטארקטיקה וכל מה שקשור לשם. בסדר? לא נורא. אי אפשר את ההרצאה הכל לפרוס את כל העירייה.
לא, לא, אני תלוי בהם, אני מי אפשר?
לא, יש בני אדם שהם הייבריד. הייבריד זה אומר שהם הזדבקו, כמו שיש מלאכים ירדים, ומלאכים ירדים ירדו בבני אלוקים לבנות אדם כיפות הנה, וכל אנשים כמו של ברכה או של יצורים, שהם בני קיליים. הייבריד זה קיליים, האילומינטיה הם קיליים, הם שומרים להתחתן רק עם המשפחות שלהם. וזה 13 משפחות שהם, זה בלאדליין. הם נהיים פוסטים כביכול, עם שפע וזה מנימור, לפרו, לבוכד נצח, וזה כן, זה שושלת. זה שושלת. הם למעשה היום, 13 המשפחות הללו, יש תחתם הרבה אנשים שהם בעצם אידיוטים שימושיים, שהם מקבלים את האג'נדה. אז יש פירמידה ויש היררכיה. אבל בקצה העליון של הפירמידה עומדים האילומינטי, שהם בעצם ההבריד, מחוברים להם בני בריתם, אבל מעליהם, כל הטקסים האלה שהם עושים, זה, הם מורידים את השד ממש לפניהם. הם מורידים את השד ממש לפניהם. ואני רק אגלה לך סוף.
מורידים?
מורידים אותם, רואים אותם דברים. בטקסט. אבל הם בשביל זה הם צריכים להקריא תינוק. קורבן אדם.
זה
על חרב. אני אומר, אז בוא נגיד לך, לכן הם עושים את הטקסים האלה. זה המולך וזה הבעל, זה כל התינוקת שיש בו. ואגב, אני אגלה לך סוף, אם יש 50 שערי טומאה, אז תחשוב שיש גם 50 שערי קדושה. יש. לא כולם יודעים, אבל יש. כי זה כנגד זה עשה אלוקים. כשיבוא מלך המשיח, אז מה שיקרה זה ש... אם אנחנו נשתמש באינטליגנציה האינטלקטואלית שלנו, כמו שמחבים בנוברליות, אז מה לעשות? מה לעשות? תכלס, אם אנחנו נשתמש באינטליגנציה האינטלקטואלית שלנו, כדי מה שילחם בהם, לא למצח, כי הם מחוברים למשהו על אנושי. יפה. רק בגלל שאתה מחובר לאלוקים שהוא בורא ולא נברא, לכן אנחנו ננצח. ומשם נקודת החיבור ממעמד הר סיני. ואם אין לנו את החיבור הזה, אין לנו ניצחון. ולכן, שים לב, שבאים אליי ואומרים לי, תשמע, בוא נעשה ככה, נעשה ככה. רבותיי, קראנו ברית עם עמד הר סיני עם בורא עולם, ואז מקדים תרופה למכה ואמר לנו, שאם אנחנו נקיים את הברית, הוא ייכנס בכוחו וחוכמתו האלוקית. הוא מחויב לנו בברית. לא רק שאנחנו מחויבים לברית, זה דו צדדי, והוא מחויב לנו. אם אנחנו מקיים את הברית, הוא נכנס להיסטוריה האנושית, לשנות את הזווית שלה, לשלוח את משיחו, ויצא חוטר מגזע אישה, ונצא משרשה יפה, ונחל עבור השם, וכמו הבינה, וצאות וכולי. ומשנה את הזווית של ההיסטוריה מהשמדה להצלה, של כל האנושות. דרכנו, אור לגויים, אנחנו גויים לאורך המלאכים לבנות בעזרתך, אנחנו יכולים להציל, אנחנו יכולים להציל את כל האנושות, לדי הברית שניתנה למעמד הר סיני, בזה הכל תלוי. שלמעשה, כי אין בכוחם של המין האנושי לפתור את הבעיה. הבעיה היא, אנחנו אומרים, מליכוד 22, מליכוד 22 זה מושג כזה של, אין פתרון ממנו, אין אפשרות לצאת ממנו. הדרך היחידה לצאת ממנו זה, הקדוש קורא לנו מי שהיה בי של השמיים פשוט שאנחנו צריכים להכניס אותו לתמונה לטפל בבעיה. אין דרך אחרת. וכל מי שאומר את שמה, אני רוצה לעשות ככה, ככה, תעשה, אז לא בזה תביא לגאולה, גאולה תראה במה שאנחנו צריכים לקיים את הברית ולהחזיר את עם ישראל בתשובה ולראות אותו לברית ממעמד הר סיני ולחיבור הזה. נקודה. נקודה אין. אין. פלטו את זה, אין דרך טבע, אין בדרך טבע פתרון. הטבע הוא אשליה, אין טבע, זאת האמת. וזה שאנחנו חושבים שיש טבע, זה נס. ואז הוא עשה את זה, שזה יהיה קיים בתודעה האנושית, בצורך הבחירה חופשית בטבע. ושנבחר, שזה בחירה. אבל זה גם נס בתוך נס, שאנחנו חושבים שיש טבע בעולם. כל רגע מקיים את העולם, בראשית זה לא משהו בציר הזמן אי שם, זה כל רגע מחדש בטבע ובכל... מי מניע את האלקטרונים סביב האטומים על שולחן הזה? אם לרגע אין אלקטרונים סביב האטומים, פשוט כל הכל מי, מי יש לעין ואפס. אין קיום למציאות שלנו בלי כל רגע בראשית, כל רגע בראשית, כל רגע חדש בטבע ובכל נושא בראשית. התלות היא אבסולוטית, למורה עולם. לא רק בהיסטוריה, גם עצם ההוויה והקיום של החומר. וכל המציאות שלנו. הכל בתדר אלוקים. ולכן, הדרך היחידה שדוקו מוביל אותנו, שאנחנו נסחפנו עם החומר, ירדנו עם ה... לחפש לנו פתרונות חוץ מהקדוש ברוך הוא, ולחפש פתרונות עם השכל שלנו, עם התבונה שלנו. דבר אחד, זה הכל חמץ. זה חמץ בפסח. שכל אנושי הוא חמץ בפסח. הוא צריך להוביל אותך דבר אחד, אל האלוקות, להבין, הוא הפתרון, זה הכל, להתגלות האלוקית. זה מה שהשכל האנושי צריך להוביל אותך, להתגלות האלוקית האמיתית ולהתבטא אליה. ושם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נשים אותו לתבונה, כמו שאנחנו מתחברים אליו, והוא פותר את הבעיות בשכלו, בתבונתו האינסופית, בחוכמתו האינסופית, מהשמדה עצמית להצלה, כי המין האנושי כבר ממצא את הבחירה החופשית שלו, ומגיע להשמדת עצמו בעצמו. כי הוא לא רוצה את אלוקים, כי הוא רוצה לבד. אז הקדוש ברוך הוא מניח לו. והוא הגיע לנקודת האל-חזור, כמעט לנקודת האל-חזור, נקודת האל-חזור מבחינתו של המין האנושי, שם הדבר הוא מתאבד. ואז הוא מציג את האנושות לא בזכות, או למען שמי הגדול לעשות. אנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. אנחנו רוצים לתפוס את זה לפני נקודת האל-חזור, אנחנו רוצים לנצח את ההיסטוריה. לא רוצים שזה יהיה במידת הדין, רוצים שזה במידת הרחמים. אז כדי שזה יהיה במידת הרחמים, אנחנו צריכים לעורר את עם ישראל, להחזיר אותם בתשובה, להסביר להם במה הדברים תלויים, להסביר להם שהדברים תלויים בעצמם, שזה תהליך ויש פה צירי גאולה. אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנער, חכה לו. אם אתם רואים עכשיו צירי גאולה, הם ילכו להתגברו. הם ילכו להתגברו. כי יש פה לידה. לידה של מלכות שמיים בעולם. העולם עומד להשתנות. השיליה והשפיר, זה סדר עולמי החדש. אבל זה לא הבלה. הבלה זה מלכות שמיים.
קודם כל, הצמאון והרעב להתגלות השם ולמשיח זה אין, זה גם, זה בכל הספקטרום הציבורי. זה לא דווקא בספקטרום החרדי, בכל הספקטרום. רוצים את המשיח ורוצים את התגלות השם ורוצים כבר שכוחו של השם יבוא לידי ביטוי בין הכוח אל הפועל. והקדוש ברוך הוא יודע את זה, יודע כמה אנחנו רוצים את זה. למה הוא מגדיר את ההסתר?
אני רוצה להגיד לך מה ששמע. יש כרגע, זה נראה הפוך למה שזה באמת. בוא נגיד לך למה. במשך ההיסטוריה יש את האדם הבליעל ואת האדם בקדושה. התחלנו לברר את הניצוצות שנפלו מחטא האדם הראשון לאדם הבליעל מהראש. וכל פעם הלב תורה ומצוות, זה יציאת מצרים מהריבה, אנחנו מוצאים ניצוצות, הם מלאים דרך המשכינה, לשלושה ימים, 40 יום, חלקם לשבעה חודשים, חלקם תשעה חודשים, חלקם ל-12 חודשים, מתנקים, מזדקחים מהזיהום של אדם הבליעל, ויורדים לרחם להיוולד כדי לעשות את זה. זה יציאת מצרים מהריבה, אני מתכנס שכל הזמן הלב תורה ומצוות שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים כל הזמן את מצרים מהריבה, זה התיקון של החסר למושם, זה לא רק יציאת מצרים שם, זה יציאת מצרים בהווה, אנחנו הגענו כבר לגדור העקב העין. מה שתוקן אי אפשר לקלקל. תיקנו ודרענו ודרענו ואנחנו, אנחנו די פתע במשיכה. דור העקב העין. שמעת זה פעם? די פתע במשיכה. עד שיעמדו רגליו על הר הזיתים. ברגע שאנחנו גמורים לברר את זה, להוציא את כל הניצוצות, מעמדו רגליו על הר הזיתים. אז רגליו, הקו האינסוף, עומד על הר הזיתים. אז בפי הר הזיתים השניים, יוצא להם את הדמוי, יוצא להם האחרון, מתחילים עם המורות של... הנקודה היא שאנחנו ממש ככל שהחושך עומד, הרשע עומד בפני כיליון, כך בהמה, תוביל אותה לשחיטה. אם היא מתחילה להבין שהיא עומדת להרג, היא מתנהגת כמו חיה, משתגעת, היא משתוללת. הם משתוללים עכשיו. זה ההשתוללות שלהם, זה רגע בסיסה של החיה. זה החושך שלפני לו את השחר. שים לב, מה שתוקן אי אפשר לקלקל, זה הנהגת השלמית של הקדוש ברוך הוא. מה שנשאר פה ברגע מהניצוצות שנשארו פה בגדול שלנו, זה העקביים של העקביים של העקביים של העקביים של הרע, של הפער, של הרע, הכל תוקן.
אבל זה סוג של תמות נפשי פלישתי מבחינתם.
של מי?
לא יודעים. אם לא חזה, מזלך
חזה. התפקיד, נכון. לכן מתמקדים בבני ברק, שזה בעצם בירת הקורונה. לכן הם רוצים מזרח תיכון חדש, הם רוצים לחסל את היהדות, והם רוצים שכמה שיותר יתבדקו, כי המטושים מדביקים, הבדיקות מדביקות. עכשיו תגיד לי רגע, סליחה, יש אנשים שדחו אותם ולא נדבקו? נכון, הם יעשו את זה 100%, אתה עולה על זה. אבל הם חכמים להרשיע. הם עשו את זה בצורה כזאת שאתה לא תרגיש. והם ידביקו את הקבוצת הקבוצה שרוצים להדביק את זה. אז אתה מבין? זה סלקטיבי. לא, לא יודעים. או שהם לא יודעים, או שהם כן יודעים, הם חלק מהמערכת, אבל לדעתי לא ישראלים. יש פה מערך של פוטנציאל פוזיציה, אתה מקבל הוראות מגבוה, אין מעבר אליך, איידלשטיין, רק נכנס לתפקיד שלו, לא מזמן, עוד לא, קפה שלו עוד לא יקרה אפילו, וכבר הוא אומר, תשמע, אנחנו לא נעשה בדיקות על בבתי ספר, אלא בכל מקום, בכל מקום נעשה בדיקות. למה? כי הבדיקות מדביקות, הוא לא יודע את זה, הוא חושב, הוא מקבל הוראה ממשרד הבריאות העולמי. עכשיו שים למשרד הבריאות העולמי, שנייה רגע, משרד הבריאות העולמי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, היה כינוס משרד הבריאות העולמי. דבר מדהים, מי שהגיע לשם, והגיעו לפני הסיפור של הקורונה, שלושה חודשים לפני הקורונה, הגיע לשם ביל גייטס, כי הוא מממן, נציגות אמריקאית, כי הם אמריקאים מממנים $500 מיליון את משרד הבריאות העולמי, World Health Organization, ו2,000 נציגים סינים, שאין להם שום קשר ושום ידע בבריאות. הם כלכלנים שרוצים ליצור שינוי עולמי, מבחינה כלכלית. כל הכינוס הזה, המטרה שלו היא ליצור כלכלה אחרת בעולם. עכשיו, בכינוס הזה אפשר לראות את האל ההודי, שיבה, שהוא אל ההרס. הוא הורס הרבה פלדות. למה? כי הוא הורס את העולם הישר, כדי לבנות עולם חדש. כל המטרה שלהם, כל הסמל שלהם מסמל, שהם רוצים להרוס את מה שקיים וליצור את השיטה הקיימת כדי ליצור שיטה חדשה. הם בכלכלה, מטבע אחד עולמי, כן? הם בפנת מערכת המשפט, משפט עולמי אחד, שלטון עולמי אחד, הכל אחד. ואז גם מפלה אחת.
שם אלוקים, שם אלוקים.
בדיוק. עכשיו אני אגיד לכם משהו. באמת, באמת...
אז רגע, יהיה פה קו קפיטליסטי לזה?
לא, לא. אין קפיטליזם. הם הולכים לדיקטטורה דיגיטלית, ויותר מזה, להנדסה של המין האנושי ולשינוי של היצור, של האדם, ליצור אדם יעיל יותר, לא האדם של הומוספיאן, על ידי החיסונים שיש לנו את ה-DNA, כדי בינה מלאכותית, כדי שביבים, כדי
משנה. לא, כי ראיתי סיפור של הרב המנועץ, שהוא אומר שאלה בעלי ההון, אלה שיהיה להם מנכסים וזה, יסופחו לסדר העולמי החדש, גטאות יהיו כבר מה שנקרא מבחינת בינה מלאכותית, אז כאילו אנשים כאילו יהיו בגטאות, אבל הרכוש של האנשים הוא יהיה בשליטה מלאה שלהם.
ברגע שהכל שביבים, כל מה שיש לך רשום, אנשים לך בשביל.
ואז הוא מסתפח אליהם.
אתה יכול לעשות שום דבר. הם יכולים, אבל יותר מזה, ואני אגיד לך סוד, מה שאהרון רוסו, שראיתי לך מדבר על זה ששליטה כלכלית, זה לא רק שליטה כלכלית. עם תדר אפשר לשלוח אליך כתובת לשביל לחיסול. אתה מבין שאני אומר, אין אפשר ללמוד בקשור שלטון שלטון כזה. אין פה, זה דיקטטורה טוטלית, גם על החיים, לא רק על הכסף, גם על החיים.
כל אחד ממוקד על אלגוריתמית?
מה שהם עושים, זה הם לוקחים את האותות האלקטרונים דרך השבילים שהם מושתלים ואוספים אינפורמציה, אלגוריתמים. הם מכניסים את זה למחשבים שתשמע את פרופסור יובל הררי. אנחנו רוצים מעכשיו לא אבולוציה ספונטנית, אלא תכנון תבוני של האדם החדש. אבל לא תכנון תבוני של מישהו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא. תכנון תבוני של משהו מלמעלה, של העננים של IBM ומייקרוסופט. מה זה?
אבל מה הקדוש פה? זה בדיוק מה שעשו בדור המבול. חלאות, כל מיני חידושים.
נכון מאוד, פה יש לך כרגע גם את דור המבול, גם את דור הפלגה וגם את דור ספרדמה. יש לכם את כל הגלגולים. כאן כרגע זה סיכום כללי של ההיסטוריה. זה אריזה, זה לא מיומן. סיכום כללי של ההיסטוריה. כל הגלגולים מגיעים לפה, ועכשיו זה סיכום כללי, והקדוש ברוך הוא הולך להיפרע מהם. הסמך מן משלה אותם, נותן להם אשליה של שלטון, והתפקיד שלו בסופו של דבר, אחרי שהוא אסף את כל המורדים אליו, להעניש אותם. הוא בעצמו. כי הרשע מכלה את עצמו. אבל זה התפקיד שלו גם. יותר מזה, ברגע שהם יגיעו לשליטה, 9 חודשים, תבינו, משיח בן דוד בא ועושה, הם ייצרו עולם אחד. נקרא ליצרו עולם אחד. אבל עולם אחד שסביב רשע, של כוונות מרשעות. משיח בן דוד יבוא, ינצח את ארמילוס הרשע, וברוח שפתן ימית רשע, ועושה לו, פאק, יוריד אותו מראש הפירמידה, וישב במקום. אז הם עשו כל העבודה בשבילנו. זה נחיות בדיוק. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות, תכון הרמח"ל, שגם הרשע, אפילו שהוא בא ומורד, הרשעים, הם יקבלו את העונש שלהם על הכוונות ואצלי הפשיעה. אבל הם רק עבדים של הקדוש ברוך הוא, והם לא יכולים להחליט שורה תחתונה, רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שיקרה. אז הם עושים את כל העבודה. תהיה טכנולוגיה מתקדמת בתקופת השומר חמישייה. וכתתו חרבותם לעתים מחניתות היום למזמרות, זה אומר שכל הרובוטיקה תשרת את האדם כדי שהאדם יושב ללמוד תורה. והוא לא יעבור, כי אתו כאן אחרי שלום הראשון. אבל זה יהיה בשלב הראשון רק. שלבים אחרים זה כבר משהו לגמרי אחר. זה עין לא ראתה אלוקים זולותי, מקום שנגור לפני מצוות ללמוד המשיח. מה שיקרה אחר כך זה בגלל זה אלים כבס ונמר עם גלבץ ורק הבתי הלכב תמן, כבר שירים שכבר לא צריך חזרה לגן עדן, שם לא צריך טכנולוגים מתקדמים. האדם הוא הנביא, לא הפלדה ולא המחשב צריך לסגור במקומך, ולא הוא הבינה המלאכותית, אתה הבינה המלאכותית, אתה הנביא, אתה האיכות, ולא המכשירים, ולא, הוא רוצה להיות במקום אחר, אז יש לו קפיצת הדרך, כי הוא לא צריך מנטות בשביל זה. הוא לא צריך להביאה כדי לראות בסוף עולם התחום. כי האדם הראשון, הוא היה בגן עדן השלמות הזאת. כל מה שהאדם יכל להמציא בכלל טכנולוגיה, זה רק אחרי שהוא גורש מגן עדן והרגיש חוסר. מאיפה הוא הרגיש חוסר? אמר, הבהמות מרגישות חוסר? לא, האדם הראשון מרגיש חוסר כי הוא חווה חוויה שלמה של חיים בגן עדן מקדם, הוא נחשף אליה, להגיע אליה, ולכן יש לו את היכולת בדמיון להרגיש מה חסר לו, הוא מנסה להשלים. החוויה השלמה הזאת, זאת אומרת, היא מתקדמת. אבל זה כמו לשים בית חולים מתחת לגשר. זה לא לטפל בבעיית השורש. אם חטאנו, עד חטא האדם, אחרי את האדם הראשון, אז קיבלנו מרשם רופא במעמד הר סיני, לתקן את החטא של האדם הראשון, לחסום את הבור בגשר, ושלא יפלו ולא לעשות בית חולים בחדר מיון למטה. רואים שאני אומר? טיפול סיבתי ולא סימפטומטי.
מה, לא מפחד מכל הגילים?
דבר ראשון, אין לך מה לפחד. דבר ראשון,
תקשיב,
דבר ראשון, אין לך מה לפחד, סיבה אחת. כי מה שהם לא יעשו, מה שהם לא יעשו, בסופו של דבר, כל התוכניות שלהם, בעזרת השם, כל חומת התגבלה, יש להם תוכניות, וגם אם הם עושים מושלם, זה לא אומר שהם יצליחו לבצע את כל זממה. כן, אוקיי. עכשיו, דבר שני, גם בכלל, צריך לדעת, אם אמונה בביטחון בהשם, הוא חדש פה, אנחנו לא רואים איך הוא ישרם, אבל תמיד אתה לא יודע איך נעשה הולך להתרחש. ותמיד הקדוש ברוך הוא מחליף ברגע אחרות, אומר, איזושהי סיבה מצידו. בלי יכול, מבלי יכול שאתה תוכל לצפות את זה. למה? כי זה נס. נכון, יש תלדות. מה אתה שתנח, אני גם לא שומע.
אבל מה יצא? אתה יודע איך נראה שיש נגיד, איך אני חושב שאין כלום? אני כן יצא.
אני לא, אני אגיד לך את זה כמעט טוב. יש נגיף, אבל הנגיף הזה זה לא קורונה, זה משהו אחר. בוא נסביר לזה.
קורונה זה כיסוי.
עכשיו...
מכיוון שזה לא קורונה,
זה גם מידרדר.
אז אני אגיד לך משהו, כל הבדיקות עצמן באמת לא בודקות.
עכשיו שילמו...
אם זה היה קורונה, זה היה אפשר באמת... אז לא יודע בדיקות ובודקות. מה שהם עשו, הם הטעו הטעיה על הטעיה. ואני מסביר להם משהו, לא רק שהם הנדסו משהו, אלא הם גם באו ואמרו, אתם יודעים מה זה קורונה? אז תתייחסו לזה, רופאים בכל העולם, בתי חולים, תטפלו בזה כאילו זה קורונה. ואז יש יותר תמותה. כי הם רוצים תמותה, וגם גם, אנחנו יודעים שיש הרבה פייק מספרים שהם, שהם שקריים, שהם בכוונה בכוונה רוצים להבהיל את הציבור, בכוונה בכוונה אנשים מתים אפילו לא מקורונה, מי שעשה תאונה, תאונה תוכנה, רשמו לו שמת מקורונה. דברים אבסורדים, לא מזמן, אושרי, איזה חייל ש... מה?
נכדה
שלו, שאתה אומר שאין לו נכדה. הרב הראשון היה...
כן.
שהוא נכדה שלו, שבא... לא משנה, חייב בן 26, שם אושרי, שהיה לו בעיה בשיר בלב, משהו כזה, משהו שזה קורונה, והוא נכדה כמה פעמים בקורונה, והוא נכדה קורונה, ובסוף רשמו קורונה. אבל יש להם עניין, הם גם מקבלים כסף עבור, כל מקרה כזה, שהם מדרכים קורונה, יש להם עניין לדרך קורונה. למה הם לא יודעים את זה? פשוט מאוד, הם רוצים להבהיל את הציבור. כשמבהילים את הציבור, הוא נכנע. וזה חלק מה... שאמרתי לך, מסית רחב תמיד... מה? נכון, אז מה שקורה זה ש... מה זה אדם? נכון, אז איך אמרתי, איך עשית לך מושך פתוחות? מבהילים, אז אנשים משדרים בתדר נמוך, חלק מהם מתאבדים, מערכת הכיסונית שושלת, אנשים מבוהלים, אז הם מצייתים, ומה שקורה זה שהם משתתפים. יותר קל להוביל.
בעיה תגובה פתאום.
לתוך העולם החדש של הסיפור. סקטנות יותר דיקטטורה.
הרב יזכן איתי שמה שקורה עכשיו, כל העניין של הבנים החושים האימונטי וזה, הם בעלי ההון.
אני ברשותכם
חייב,
אני חייב להראות לכם, תשמע אותי טוב, תצור את עצמך, הרב טנג'י. תראה, אני רוצה, הרב דהן, אני רוצה להראות לכם משהו, תשמעו, נשאר לי מה. אני רוצה להראות לכם משהו שאתם תבינו שזה ייפול לכם מהסימון, כמו שלא נפל לכם עד עכשיו.
Уважаемый зритель, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, кандидат военных наук и общественный деятель Владимир Васильевич Пачков.
Здравия желаю.
Владимир Васильевич, да, добрый день. Владимир Васильевич, я знаю, что вашей должностью был в том числе и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных сил. А вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса?
Вот именно с таких позиций, для меня, их сложно оценивать. Потому что не с позиции здравоохранения, не с позиции эпидемиологии и так далее. Явление коронавируса, которое ложно обзывает пандемией, нужно оценивать именно с позиции глобальных сил. Религиозных, политических, финансовых, экономических и национальных. Явление вот этого коронавируса, так называемой пандемии, еще раз скажу, никакой пандемии нет, это все ложь. Вот. Его нужно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную операцию. Именно вот так нужно понимать это явление. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению полным контролем над человечеством. Вот в чем смысл вот этого коронавируса. Еще раз говорю, мы не верим в то, что есть, мы мало верим в Бога, а еще меньше верим, что есть сатана, враг рода человеческого. Так вот, мировая закулиса, в своей основе, это низкофинансовая, своей целью имеет сокращение населения Земли. Это ее идея фикс. Нас, людей, обычных людей на Земле, по их мнению, слишком много. Их должно быть порядка 100 миллионов их самих, и еще в обслуге максимум миллиард на Земле. Вот тогда они будут жить, жировать здесь, на Земле. Поэтому нас слишком много людей, землян, нас слишком много для мировой закулисы. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны друг с другом. Для того, чтобы заставить людей ограничить перемещение по миру, заставить пресечь какие-то политические свободы, в политическом плане, в политическом учете это сделать практически невозможно. Есть различные конституции, выполняется и не выполняется, это уже другая роль. Но все-таки есть какие-то политические права, к которым люди привыкли и считают, так будет вечно. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года. Мало кто помнит из существующих так называемая атака на...
А вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса?
Его можно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную операцию. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению полным контролем над человечеством. Так вот, мировая закулиса, в своей основе сионистская финансовая, своей целью имеет сокращение населения Земли. Это ее идея фикс. Наш людей, обычных людей на Земле, по их мнению, слишком много. Их должно быть порядка 100 миллионов их самих, и еще в обслуге максимум 1 миллиард на Земле. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны друг с другом. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года, после которой, значит, была объявлена всемирная война с терроризмом. Итак, было 4 самолета. Два из них показаны всегда и везде, как 2 самолета, ведомые пилотами-смертниками, врезаются в здание Всемирного торгового центра. Реальная оценка. И это сделано, наша база в Лурдесе была, электронная база разведки в Лурдесе, это на Кубе, которая совершенно точно показала и имела доказательство того, что это практически шли самолеты на радиационный маяк, вся аппаратура была отключена, то есть летчики взлетели, а уже их управление не слушалось. Наша база мудрости была уничтожена после этого, со всеми документами. Вот что сделали вот эта мировая закулиса, что она вытворила 11 сентября 2001 года. Сейчас им нужен новый повод для ужесточения, для захвата контроля над человечеством. И придуман этот коронавирус. Это даже не пандемия, не эпидемия. Поэтому вирус имеет 3-е измерение еще, экономическое, 4-е экономическое. Первое, религиозное, это уничтожение людей на Земле, сокращение численности. Второе, это установление политического контроля над человеческим, над человечеством. Третье, это финансовое сдувание этого огромного финансового пузыря. И 4-е, ликвидация практически своих геоэкономических конкурентов.
סיכמתי את ההרצאה, סיכמת ההרצאה לא תקות ראיתי לכם הרבה דברים, אבל אני חושב שאתם פשוט תקדו את זה חותם, נפתם שרם ברק מהדיון הרוסי, מנושב דיון הרוסי אז אם זה כך אתם רוצים להביא כרגע למחלה כלכלית מלחמה במדינות, על משפטים ועל מוצאות טבע ובסופו של דבר לדעות הרוסי על ידי מלחמות, על ידי וקסים יש להם פילות הפלטות, הם עושים את הפלטות, אופן מונדה, אתם עושים את הפלטות, פלטות, 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 כמוה, אני מבין את זה, לכן ירדן,
זה משחד שיניים טובה.
מה?
לא קוראים.
אני קורא משחד שיניים על המשכן, לפני איזה פלטות, לא עובד קצת יותר יקר, לא קוראים את זה לילדים שלי, לפני איזה גם שם. לא נכנס לעל המשכן, דרך.
יצא את הדובבן, יאנוש.
מה? ילדים שרים אנושים? יושבים, אני אמרתי לך שאני יושב ולמד מה בין... אין מה לעשות, כמו שכבר אותה, אז... מה אתה רוצה, שחסמו לך אותה?
לא.
יש עכשיו, הם לא צריכים אותך.
הם מגיעים
ומחסמים. הם מחסמים בלי לשאול. בלי לשאול. בלי לשאול כרגע. אז יש לגם... יש יצא חוק בראשון במאי, שאפשר... לבצע ניסוי, ניסוי על כל בני אדם, ניסוי רפואי במצב חירום. אבל השאלה היא מה זה מצב חירום, ואם מחליטים מה זה מצב חירום, הם מחליטים אותם במצב חירום. ברגע שהכיתה הודבקה, מצב חירום.
מקום המדינה, מדינת ישראל נמצאת במצב חירום תמידי. במלחמת יום הכיפורים יצאו 11 חוקים, והיום 65 בזמן הקורונה. יותר? 95.
יש מישהו מהכל הלכסטים שאשתו ילדה, הוא אמר שלקחו את כל הילדים לחיסון ניסיוני, גם אמרו להם לקרות. כן, אני רק אומר לכם חד משמעית, לא להתחסן, אני יודע שאני לא ממסדי. לא מעניין אותי. הבריאות של עם ישראל יותר חשובה מהממסד. הממסד לא מעניין, עוד מעט לא יהיה, זה הקליפה. צריך להוציא נשמות מהקליפה. זה עגל הזהב. התנתקו. התנתקו מעגל הזהב. תחזרו בתשובה מעגל הזהב. זה נגמר הסיפור.
אישה שבהיריון...
דברים תרופות, אתה תקח ויטמינים, אם אתה רוצה באמת נגד קורונה, כן, זה, כן, ויטמין C, ויטמין D, כן, אבל ויטמין C, ויטמין D. ויטמין C, לא 1,000 מיליגרם.
ליפזומלי.
לפחות, לפחות, 4,000 מיליגרם. אל תדאג, זה יוצא פשוט, זה
לא נסיע. בדיוק.
אישה בהיריון, מה? אישה בהיריון זה רק בדיקות, ואות חסם.
אותו סאונד זה השם נשמע.
ממליץ למעט כמה שיותר, כי אתם בכל פעולה שאתה פעם מבצע, אתה רואה שבניו יורק לא אנשים מעט ברעב, אנשים מעט מרעב, אנשים שיפקים, לא מתים מקורונה, מעט מרעב, הרגו בכוונה אנשים, כי הם חרדים, הם פטרת.
וכשהיא יולדת, מה עם התינוק?
בסדר, אישה יולדת, אז אישה יולדת. אני יכול לומר ששמעתי את זה, שבשבוע לא רוצה, אני יודע, אני
גם שמעתי.
אני יודע פרטית עם דולר בבית, אבל אני יכול לומר דבר אחד, גם אתה שיש, תראה, אבל צריך להביא דבר, אל תיתן כל החיסונים האלה, אתם רק נותנים להם להכניס לילדים שלכם, להעלים את תוך הגוף, להנדס אותם לפי המחשבה הסתמית שלהם, כי בסדר, האחות לא יודעת, האחות אומרת לך, מה פתאום זה לטובתך, זה טוב, זה הכל, תשמע, היא לא יודעת, היא לא יודעת. היא לא אמורה לדעת, היא אידיוט שימושי של המערכת. זה בא ממש ממש מגבוה. גם יש, מלמדים אותם באקדמיה שזה בסדר. מה זה בא, בוא נדוס אותם, אבל זה כל מיני מובן. מבין? אתה אומר? זה הערב רע. הערב רע, למעשה,
זה השורשים.
מכתיבי האג'נדה.
זה השורשים היו?
זה השורשי
הערב רע.
זה לראשי הערב רע. ואומר הרב מבינה, כל מי שלא, מי שתחיל טעמים, כל מי שלא נלחם בערב רב, כל מי שלא בא לעולם, ונלחה של יתו לפנה. אז עיקר המלחמה והכי טעמים, זה נלחמה לי לערב רב. וזה מה שאני עושה פה כשאני בא ומעביר לכם, ולפור אתכם בעצם ללוחמים פוטנציאליים. לא אכפת לי שהשב"כ נתנה זו.
אבל אפשר למזל את הנזק של עדיף המשך.
דבר ראשון, אתם מסדירים את זה. דבר ראשון, אם אתה רואה נורות חדשות, נורות חדשות, נורות חדשות. אני קניתי גייגר, שזה מכשיר לבדיקת קרינה. אני בודק, אם יש קרינה בחדר מסוים, אל תשקיט לילדים שם. אל תסתובב שם, כל הדברים אחרים. לא בכל הבית יש קרינה. אם יש קרינה בכל הבית, לא, 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 אני אעשה.
זה רק הנובר שגם כן על העמודד הזה, יש כמו שחורים כאלה גדולים ש...
זה כמו שאתה רואה מנורה ויש לה כובע כזה, כמו אנגזית קטנה שעושים את זיובים, על זה כובע כזה קטן, זה G5. או שאתה רואה אנטנה יוצאת החוצה.
מה דעתם לכאן בגיעות שכאילו, בצמתים?
מה אתה אומר?
זה מדובר לאנטנה שיש מסביבו, זה כמו פרח כזה, זה כל זה.
זה G5.
מה זה?
זה צבא אחת, ועם אנטנה למעלה באמצע.
מה זה?
מה זה בין
לבין
התורות השבועות? שום דבר, שם זה G5 הרבה יותר גבוה, הוא נמצא בדרך כלל
תורות לפה
ובראשים נשים.
אבל הלדים עצמם.
זה לא נמצא בזמנים גבוהים.
הלדים עצמם, בלי
הלדים, אשתה לא יקנו. לרד זה לבד, שכמעט זה בבית, זה לא עובד, זה לא עובד. השני מערכות נמצאים בפה. אבל שימו לבית.
יש אפשרות שאני נדרת את המצאים לבית שלי?
תראה, זה היה פלילי אם אתה עושה את זה.
כן.
אתה שושה
טוב. אני יכול לומר לכם שאנחנו כינסנו. אני, גיא טל, שי גנון, חבורה של קונספירטורים חילונים, דניאל שלמה בויסו, שחזר לתשובה, מראים אותה בפנים, הצלחנו בסופו של דבר להגד 71,000 איש נגד G5 בפייס, הפילו לנו את זה.
את הקבוצה, מחקו אותה. כן.
את הקבוצה, הפילו אותה. אני יכול לומר לכם שהיו הפגנות שבכיכר המדינה, לפחות 5 הפגנות, בימי חמישי, אף אחד מהם לא סקרה בתקשורת. נגידו שם גם ערפים, אבל לא סקרה בתקשורת. שלחנו מכתב עצומה למשרד התקשורת, קיבלנו תשובה, יש את התשובה, התשובה היא, לא מתחשבים בדעתך. אני יכול לומר לכם שהגענו, הגעתי באופן אישי למועצה הארצית לבינוי ופיתוח, והצלחתי לשכנע אחד מ-12 חברי הוועדה שמיועצים של שר התקשורת, הוא חבר שלי במקרה, ובמובן גם הוא איזה משכנע במסע שכנוע ארוך, אבל אחרי ששכנעתי אותו, שלחתי לו כל מיני חומרים, והוא הראה לזה, התפתח שם ויכוח, סיעור וסיור מוחות, ובסופו של דבר זה הגיע למנכ"ל, וגם אמר לו לסתום את הפה, לשתות, ואנחנו כן עדכים, וזהו. זה שרירותי, נתניהו לא יוכל לשנות את זה, כשאמרתי, הם לא רלוונטיים, השלטון פה לא רלוונטי, זה לא השלטון פה שולט, יש מישהו אחד ששולט פה. מי ששולט פה זה כבר גורמי חוץ, מוכרים, זבים, ערבים.
הרב, עכשיו אנחנו רואים את כל העניין של הכלכלה והפרנסה מצטמצמת, הרבה הרבה מפטרים, והרבה עוד מפוטרים בדרך, מה יהיה בסופו של דבר?
המטרה היא... מטרה כלכלית, המטרה היא שאנשים יהיו במצב של רע, המטרה היא
לאוכלוסייה,
תבין, נתנו כמות כנוסת דרך. זה שמדינת ישראל יוזמת מדמה לתמוך כרגע זה זמני, נכנס זמני.
רגע, אני לא אוכל בבית?
כן, כדאי, זה גם מה זה. לא יודע, כמה זמן, אני לא יודע.
מי שיש לי סמכות
יחסית. יהיה גל שני. הגל השני, הם מתכננים ב-21 בחודש, גל שני.
הקרוב?
הקרוב. אם זה לא יהיה ממש ב-21 בחודש הקרוב, אז זה יתחיל את הראשון באוגוסט, מימן אחרי שעה באב.
מי שיש כסף?
ומשרד הביטחון מצייר את הגרף, הופיע בכאן 11, שהפיק יתחיל באוגוסט, ראשון באוגוסט, והגיע בספטמבר לשיא שלא היה כמותו.
וואו.
כולנו מתים, ואחר כך הגרף ירד עד ספטמבר, עד סוף ספטמבר, סליחה, ספטמבר עד אוקטובר, סוף אוקטובר, ירדה, 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 ירדה. איך הם יודעים את זה? הם אדריכלים.
זה לא
קורונה,
מה זה?
יפה. בואו אני אראה לכם רק סרטון, שאלה
מצוינת,
סרטון. לא אני אדבר, מומחה אדבר. ואסביר לכם מה זה, מה זה לא יכול להיות. אני אומר את הדברים שזה לא קורה.
למה הם עושים את ההפסקות?
אבל למה לא ממפים בדיוק מה זה כן?
רגע, שנייה. כי מה זה כן זה סוד. זה נרשם כפטנט במשרד הפטנטים. I-2020 זה תעודת הזהות של ביל גייטס של השנה, שרוצה להשחיל לכל אחד פה בבית שלנו. אבל מעבר לזה, החיסונים האלה הם סוד. הם פטנטים, רשם אותם באוקטובר 2019, רשם סרט
פטנטים. כן, אבל לפי הארכיבים של הקורונה אפשר לדעת מה זה.
אנחנו יודעים...
גם לפי המינון אפשר לדעת.
אם אתה רוצה לדעת בדיוק מה זה, אז אני אגיד לך מה זה. אני אגיד לך מה זה עושה, ואחר כך אני אגיד לך מה זה, בסדר? אז בוא נתחיל עם מה זה עושה.
כן, מישהו
שלו כסף
בבקשה את זה?
לדעתי כן. טוב, תקשיבו לו, הוא חכם מאוד, זה רופא שהקים את מחלקת החירום בניו יורק. אז הוא יספר לכם כרגע, כן?
This is Dr. Cameron Kyle Seidel, ER and critical care doctor from New York City. 9 days ago, I opened an intensive care unit to care for the sickest COVID positive patients in the city. In these 9 days, I have seen things I have never seen before. In treating these patients, I have witnessed medical phenomena that just don't make sense in the context of treating a disease that is supposed to be a viral pneumonia. 9 days ago, I presumed I was opening an intensive care unit to treat patients with a virus causing a pneumonia that was ravaging lungs across the world, starting out as something mild, a cough, a sore throat, and progressively increasing in severity until ultimately ending in something called acute respiratory distress syndrome, or ARDS. This is the paradigm that every hospital in the country is working under. This is the disease, ARDS, that every hospital is preparing to treat. And this is the disease, ARDS, for which in the next 2 to 6 weeks, 100,000 Americans might be put on a ventilator. And yet, everything I've seen in the last 9 days, all the things that just don't make sense, the patients I'm seeing in front of me, the lungs I'm trying to improve, have led me to believe that COVID-19 is not this disease, and that we are operating under a medical paradigm that is untrue. In short, I believe we are treating the wrong disease, and I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. As New York City appears to be about 10 days ahead of the country, I feel compelled to get this information out. COVID-19 lung disease, as far as I can see, is not a pneumonia and should not be treated as one. Rather, it appears as some kind of viral induced disease, most resembling high altitude sickness. It is as if tens of thousands of my fellow New Yorkers are on a plane at 30,000 feet and the cabin pressure is slowly being let out. These patients are slowly being starved of oxygen. I've seen patients dependent on oxygen take off their oxygen and quickly progress through a state of anxiety and emotional distress and eventually get blue in the face. And while they look like patients absolutely on the brink of death, they do not look like patients dying of pneumonia. I have never been a mountain climber, and I do not know the conditions at base camp below the highest peaks in the world. But I suspect that the patients I'm seeing in front of me look most like as if a person was dropped off on the top of Mount Everest without time to acclimate. I don't know the final answer of this disease, but I'm quite sure that a ventilator is not it. That is not to say that we don't need ventilators. We absolutely need them. They are the only way at this time that we're able to give a little more oxygen to patients who need it. But when we treat people with ARDS, we typically use ventilators to treat what's called respiratory failure. We use the ventilator to do the work that the patient's muscles can no longer do because they're too tired to do it. These patients' muscles work fine. I fear that if we're using a false paradigm to treat a new disease, that the method that we program the ventilator, one based on a notion of respiratory failure as opposed to oxygen failure, that this method, and there are a great many number of methods we can use with the ventilator, but this method being widely adopted at this very moment in every hospital in the country, which aims to increase pressure on the lungs in order to open them up, is actually doing more harm than good. And that the pressure we are providing, we may be providing to lungs that cannot stand it, that cannot take it. And that the ARDS that we are seeing, that the whole world is seeing, may be nothing more than lung injury caused by the ventilator. Now, I don't know the final answer to this disease. I do sense that we will have to use ventilators. We will have to use a great many number of ventilators, and we need a great many number of ventilators. But I sense that we can use them in a much safer way, in a much safer method. That safer method challenges long-held dogmatic beliefs within the medical community and among lung specialists, which will not be easy to overcome. But I really believe that they must be overcome. There are hundreds of thousands of lungs in this country at risk, and the time to overcome them is now. I'm confident that if those of us that work bedside with these patients, those of us who are witnessing the things that we have never seen before, despite the many years we have worked and the thousands of patients and diseases we have seen, if we can effectively communicate this to all those that are so important but who are not bedside, the researchers, the administrators, those who procure our resources and make our protocols, the politicians, our own governments, if we are able to convince them that this is...
ARDS, זה בעצם טיפול דלקת ריאות, וזאת ההוראה שניתנה בכל בתי החולים בעולם לטפל ב-ARDS, זאת השיטה. למעשה זה נמוניה. אני הייתי חולה בבית חולים בסורוקה, חודשיים, בדלקת ריאות חריפה. דלקת ריאות קשה לנשום. למה קשה לנשום? כי חריף. מרגישים חריף בריאות וזה כואב. הריאות מתעייפות. זה שלב, אתה לא יכול לבית חריאות לחזק את הריאות בחמצן, כי השרירים עייפים מכאב. ואז מה שעושים זה נותנים הנשמה, נברת הנשמה, כדי למראה את חלקת החזה בחמצה. פה לא מדובר על זה. כך משרד הבריאות העולמי דרש בכל בתי החולים לטפל, ב-ARDS, כאילו שזה נמוניה, כאילו שזה מדלג יותר. זה לא. זה משהו אחר. שימו למה הוא אומר. זה כמו לטפס את האברס, ופתאום אין לו חמצה. הם הולכים להיות כחולים. כאילו, למרות שהשרירים שלהם בסדר, הם יכולים למלא את חלבת החזה בחמצן בלי שום כאב. על כל פנים הם נחנקים כאילו עליהם חמצן. פשוט מאוד, הוא לא סתם בר בזה. אני אגיד לכם את כל העניין. ההמוגלובין בדם לא מקבל חמצן. תעשה מה שאתה רוצה, תמלא את חלבת החזה כמה שאתה רוצה. חמצן, תשים לו מכונת הנשמה. בסדר, אבל ההמוגלובין לא קולט חמצן. לכן הוא מת כמו דוק, תח, באמצע הרחוב, בסין, ברואן. אין, הוא נחנק. יותר מזה, גם אם ישתה מים, ויש, כן, חמצן זה, מים זה H2O, ויש בזה חמצן. גם כן, אבל זה לא מספק בדם. החמצן לא, אז אדם לא מוליך חמצן למוח, לא מוליך חמצן לאיברים. אז הוא מת, נמנה, נחנק. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. קרינה זה דבר שפוגע ביכולת של ההמוגלובין לקלוט חמצן. אז עכשיו, שבוואן, ב-31 באוקטובר, רישתו את וואן ב-G5, שבועים אחרי זה התחילו לנו. אני רוצה לסכם. יש פה מצב שהוא מצב בלתי נתפס, רוע שלא ילך לדעת, ואני הייתי אומר במילים פשוטות, הרייך הרביעי התחכם, זה מפגש הרי עם המלך, היה לנו מפגש אחד שיצא ממצרים, היה לנו מפגש נוסף בתקופת המגילה, מפגש תמיד כאשר קרחה בדרך לארץ ישראל, ושוב פעם זה היה בשואה. אנחנו עכשיו הולכים לקראת הגאולה בדרך, בדרך לנבואה, למרחק שמיים, לבית המקדש, אשר קרחה בדרך. אל תדאגו, עשית רעך, יש לה את הקשפים שלה ואת החיבורים שלה בעולמות הרוחניים. יש פה מאבק, ככה אומר רבי משה דוד וואלי, הוא כותב, כישורי הכישוף בוותיקן מנציחים בגלות בהר הבית. יש פה מלחמה שאתם לא מכירים, היא בלבלים אחרים לגמרי, היא לא בלבלים הסחרטנים, הרציונליים, השכליים, זה בין כוחות הכל התפקשה, זה משהו אחר לגמרי. ונכון, אנחנו עומדים לקראת הגאולה, זה אחד מהסימנים שאתם יודעים. המלך יופיע עוד פעם, בדרך לאן? בדרך לאן, אנחנו כבר יוצאים, בדרך לאן? בדרך לגאולה. אבל זה הסוף, זה בגלל שהאחרון נמדים. הפעם הוא יותר מתוחכם מהרייך השלישי. הוא הפיק לקחים מהרייך השלישי. הוא למד איך להיות, לעשות את זה בהסוואה. הוא כבר לא יגיד, תעלו לרכבות, לעתיד טוב יותר, למחנות עבודה שיהיה לכם יפה יותר וטוב יותר. הוא ירמה אחרת. הוא גם מתקדמת, יהיה לכם יותר יותר מהיר. אגב, כפי שאמרתי, כל הטכנולוגיה הזאת שהגיעה מהסדרה אחת, והגיעה מהסדרה אחת, גם המחשבים, גם הכל, זה לא יגיע, זה לא תמונה אנושית, זה לא מגיע מהסדרה אנושית. זה פיתוחים, זה עסקאות שהם התעסקו איתם, למה אנחנו עושים ב-Area 51 ובאיזה תוכן מקומותיהם, ב-1447 מרתפים לחבר. והזרימו להם ילדים, כל אותם עליהם. על הסיפור הזה, וכולל ילדים הגיעו ל-CIA, ל-NK-Ultra, שזה שוב פעם יש אנשים שמוחקים להם את הזיכרון, מסתילים להם זהות אחרת, זיכרון אחר, ועושים להם כל מיני ניסויים. אתם הרבה פעמים רואים בהוליווד שחקנים שמשחקים כל כך יפה, הם לא משחקים.
הם מסוכנים.
שתלו להם את הזיכרון. הם חיים את זה על הבמה.
רובוט.
הם חיים את זה על הבמה, זה NK-Ultra. זו שיטה של ה-CIA, שהם רוצים שמישהו ירצה, ירצה הרצח, ושהוא ישכח מזה, שהוא לא ייפגע מזה כאילו אחר כך. אז מה שהם עושים זה, הם כאילו אותה, לוקחים אותו, מכניסים לו זיכרון משלו, זהות משלו, הכל משלו, כאילו הוא גדלה בסיבת הרצח, והכל. וגם שובים לו זיכרון שהוא מיד אחרי הרצח, הוא שלח, הוא רובוט. הם עושים את זה בדרך כלל לאנשים שאין להם משפחה, שאין להם ילדים, שאין מי שדואג להם שהם מסביב, הם בוחרים את האנשים האלה בצורה סלקטיבית. אני יכול לומר לכם שיש גם בישראל אנשים שהכניסו להם שבבים, מסבלים מהשבבים האלה. זה פיילוטים שכבר התחילו מזמן. אני לא יכול להסביר לכם הכל, אבל אני מקווה שקיבלת איזושהי תמונה שבעצם לא הולך, הם מבחינתם, כל הקדמה הזאת וכל הטכנולוגיה הזאת, אני יכול להשתמש בזה בצורה שלילית. פרופסור יובל הררי אומר ככה, אסור שהידע, היום זה בעבר, מי שהיה יותר אדמות, אז הוא היה שני. זה היה שלטון, וזה שלטון אצולה, כשהוא עם מעט מידי ידיים, להחזיק יותר מידי אדמות, יכול להיות שלטון אצולה. אתם היו עבדים שלנו. אחר כך זה מכונות. מי שיחזיק יותר מכונות, ויותר טכנולוגיה, ויותר תעשייה, הוא יכול להיות המעצמה. האחרים היו מעמד הפועלים, היו מעמד הגבוה. עכשיו זה כבר לא שאלה של מכונות ולא קרקע, זה ידע, אלגוריתמי. הבעיה היא שאם מעט מדי ידיים יחזיקו ביותר מדי ידע, הם יכולים להשתמש בזה לרעה. הם יכולים, כן, להשתמש בזה לא רק כדי לשלוט שלטון דיגיטלי, טוטליטרי, אלא ליצור שינוי, לא של מעמדות, לא של הצורות, אלא שינוי של יצורים. אתם מבינים שאני אומר? ולכן, מוטציות. ועם דרך חיסונים, וזה מה שמתכוונים לעשות. עכשיו, מה שלא יודע, ולכן, יובל הררי מסכים את הפרופסור יובל הררי, לפני כל הפרופסורים של פרופסור תל אביב, גם כל מיני מדענים שהגיעו מהעולם, שמות הרצאה, הרצאה באנגלית, מסכים, אומר, אנחנו חייבים לעשות רגולציה לידע, שמי שידע את זה, זה יהיה ממודע, לא חברות פרטיות, כי הם יכולים לשלם שזה לרעה, וכל אינפורמציה שיש להם עלינו, ולכן זה צריך להיות ממודע כדי שזה יהיה בצורה חיובית שהידע, אבל הוא לא יודע דבר אחד. הידע הזה נמצא אצל IBM, אצל מייקרוסופט, והידע הזה נשלט על ידי המאפיה. וזה מזמן מגיע לאותם ידיים לא טובות, והרגולציה שהוא יעשה היא לאחר מעשה, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. שבו אם אנחנו לא מתעורר, אז אנחנו, יש פה גזירה מרחקת, אנחנו לא נוכל לבטל אותה, אם אנחנו לא נביא שם את שרה ליעקב, אני חושב. צריך להעורר את הערכים שלכם לתשובה, צריך להתעורר לתשובה, צריך להבין שאנחנו נמצאים בסוף, צריך להבין שיש פה גלים וגלים וגלים של, של, של צירי גאולה, ועוד אותו מלכות שאני אומרת לבוא לעולם. אני רק אסכם על דבר אחד, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים שלושה דברים. מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. צריך לדעת לבקש, צריך לדעת להתפעל על זה, כי הציפייה לישוע היא חלק מהגאולה בעצמה. ולכן כשאדם רואה למעלה בדיוק של משהו, אני לא ציפית על ישוע, לא ציפיתי, למדתי תורה, לא ציפיתי, פלטתי, לא ציפיתי על זה. לא, הציפייה לישוע היא חלק אינטגרל מהגאולה. כי אם לא ציפית, קיבלת את העולם הרשע, כמו שהוא. והסתדרתי איתו, ולא ציפית על שום דבר שלכם. צריך לצפות שהשכינה תצא מהגלות. צריך לצפות שהעולם... עכשיו, אני אגיד לכם משהו, ואז אני אסכם. אבל איתי צריך לשמוע את זה. איתי אני רוצה לסיים, אני רוצה שתשמע את משם. יש מישהו שנקרא אלברט פאנק, והוא כתב ספר ב-1889. בספר שלו, מורל אנדוגמה, שאתה ניסית לקרוא אותו, חוץ לארץ, הוא כותב שתפרוץ מלחמת העולם הראשונה. ומיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, לקום הגוש הסובייטי. בלי מאזן אימה בין הגוש הסובייטי לגוש הקפיטליסטי, בלי מאזן אימה. אבל יקום גם איחוד הלאומים. אחר כך תפרוץ מלחמת העולם השנייה. איחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות, ותקום מדינה יהודית במזרח התיכון. תפרוץ מלחמת העולם השלישית. מלחמת העולם השלישית התחיל עם מערבולת סביב סוריה. מלחמות, 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 מלחמות. אבל המערבולת הזאת צריכה לעבור לירושלים. נבואה בשריה. זאת ירושלים סף רעל, ועוד כל האומות. נכון. ולמעשה, מה שהוא אומר זה, בסופו של דבר, הנצרות והאסלאם, מעולם מגיע כדי להפוך את ירושלים לבינלאומית, אבל מה שיקרה זה הנצרות והאסלאם ילחמו אחד בשני. כל אחד זה נלחם לדעת סביב ירושלים. אז הם ילחמו אחד בשני, ובסופו של דבר אנחנו נאשים את הדתות בפשעים נגד האנושות, וסדר עולמי החדש will emerge, אנחנו נהפוך את ירושלים לבירת הסדר עולמי. הם רוצים להעביר את האומות המאוחדות, אני אגיד לכם לאן, לאמון הנציב, יש לנו את השגרירות של האום כבר עכשיו. הם רוצים לבנות את בית המקדש, הבונים החופשים ללוסיפר, ולהקריב שם קורבנות. אתם רוצים לדעת איזה קורבנות?
לא. אמרו לי.
מה, זה גוי? לא, מה פתאום. הכבשים הכי טובים זה יהודים.
וואו.
למה? כי כדי לנצח את אלוקים המפרש הביתי שלו. הם רוצים להעביר את הוותיקן להר ציון, כי שם רוצים לקונן את הוותיקן מספר אחת, הדת העולמית, כן, של לוסיפר. למה שם? כי שם קמה הנצרות, כביכול התגלה ישו בחדר הסעודה האחרונה, ושם קבר דוד. אז בבת אחת הם כאילו מנצחים את שתי הדתות. הם רוצים ישר שם במקום הולדת הכנסייה, ודוד המלך כאילו שם להשתלט. גם שם יש כל ההרצאות של גילה בתלמידה של השם שלו. אמרת שמשביע שלמה המלך את המלך לשם שיר, שיעביר את המפתחות משיח בן דוד ולבוא בן דוד. בקיצור, למעשה יגער השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זהות מוצל מאש. גם השטן בחר בירושלים. למעשה כל מה שאתם רואים שירושלים הולכת ונבנית, מכל הכיוונים, ברכבות, בניינים, ברחבות, וזה לא כספים ישראלים, זה מגיע מבחוץ, כי הם מכינים את ירושלים בין לאומית. לכן תסתכלו בגמרא במסכת נקודה זרה, אתם תראו שכשנכנסת מלכות רומי למשפט העמים, אומר לקדוש ברוך הוא, יש בכם מגיד זאת, זאת זה התורה, תגיד לו מה, בנינו קשרים, בנינו בחצרות, בנינו ובנינו. איפה הם בנינו? ברומא זה מעניין מישהו? לא, בנינו בירושלים קשרים, בנינו את גשר המטרים, בנינו את, הרחבנו את, בנינו את הרכבת בתוך ירושלים, בנינו רכבת לירושלים, בכל התרגישים, ובנינו מגיד את כל מה שעשינו, לא עשינו לדבר על עצמכם, כי עשינו סדר עולם מתחדש. הנקודה היא שלמעשה זאת המטרה שלהם, אבל מה שיקרה זה משהו אחר. באמת יהיו סבבים בנצרות לאסלאם, אנחנו יודעים, קומי אורי על גבר רועי ועל גבר אמיתי, על רועי ועל גבר אמיתי, זה שריה. מי זה רועי? מוחמד, שככה אומר בנדים, שהוא חושב שהוא הרועה שלי, שאני שלחתי אותו. מי זה גבר אמיתי? ישו, שחושב שהוא העמית שלי, שהוא אלוהות גם כן, אלוהותי. תהיה חרב ביניהם, הם יהרגו אחד את השני. ומה שיקרה זה, הדת השלישית, ואת השלישית, אביר באש, הוא צרחתים קיצרות את הכסף, צרחתים קיפון את הזהב. פתאום האסלאם ינצח. אז זה אנשים יגידו, רגע, אז האסלאם אמת, אז הם יעזבו, יזלגו מהעם היהודי. פתאום הנצרות ינצח. אז רגע, רגע, הנצרות אמת. יהיו אנשים שיזלגו לכיוון הנצרות. הדבר הזה מנהל אותם, צורפים פיצות את הכסף, מחבטים פיצות את הזהב. כסף זה תמיד מסמל את האסלאם, זהב מסמל תמיד את ידו ואת הנצרות. אבל הנקודה היא שבאמת, איך אנחנו צורפים כסף? מתיחים אותו, וזה פחד. יהיה פה פחד גדול בארץ ישראל. הרבה אנשים יברחו מפה, ישר למחנות ההשמדה מחוץ לארץ. כי בציון תהיה הפלטה. מי שישאר פה למרות הפחד ויחזיק את האמונה ומי פחד באמונת הביטחות להשם יחכה להבטחה של הנביאים בתנ״ך יחזיק חזק ושמתי בקרבך אמר אני ודאי וחסו בשם השם. זה, כל זה יקרה רק אם הגאולה היא במידת הדין. אם במידת הרחמים אפשר לבטל את כל הגזרה הזו. אבל מבחינת החישה, מבחינת בעיתה, זה הבעיתה, היא משפיט של הנער, ככה היא תראה. היא תראה כשיהיה פה פחד גדול, הפחד תפקידו לאשר את פנטי הלב, לזכך אותנו לעולם חדש, שהוא עולם אחר, שהוא עולם המשיח, ואלוהים לו, ולמעשה, מי שיבא מפה, ולא יפתע, ואין לו אמונה, ואין לו כלום, תפסים מסודות דבס, ישר במחנות הריכוז באמריקה, באוסטרליה, באירופה, בפגישה, יש שעה עולמית. אני אומר את הדברים כדי שאנחנו נוכל להיות מוכנים לקראת הבאות, לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לצרוך אותנו, אבל צריך לצרוך את הכסף. חלקים תקפן את הזהב, כמו שאמרת, אתה לוקח חול, ואתה עושה ככה, ימין, שמאל, ימין, שמאל, אסלאם, 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 כמו שנשאר, כל החול יורד, ונשארים רק האבנים, אבני הזהב, נשארים שם כל השם. בית השלישית, אני מבאש שצרוך את הכסף, אתה תקפן את הזהב, ולמעשה, לי הכסף ולי הזהב, אין רק סיגי הכסף, סיגי הזהב, זה כך אומר הרמח"ל. אז אנחנו רוצים שאנחנו נזכה לגאולה שלמה, נזכה לעמוד בהתמודדות הזאת שלפני הגאולה, וטוב, נמשיך את זה, כן. חסד ברחבים, שהגאולה תהיה בחסד ברחבים. איך אומרים, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשבתך, שזאת שבתך, ובאי ספרה יתקום מגלותיו ברחמים, אולי בספר הזוהר,